אני עוד זכיתי להכיר את הרב הרצוג, ובשבת שבה הוא נפטר, הזעיקו אותנו מישיבת חברון, ואנחנו גם כן היינו אלו שטיפלנו בו פיזית ממש, להוריד אותו. כך שיש לנו יותר מאשר קשר אליו. אין מה לדבר שבספרים שרק נתפסו מאוחר יותר לאחר פטירתו, עיינתי ולמדתי אותם רבות והשתמשתי בהם. הנושא שעליו ביקשתי לדבר היא דרכו של הרב הרצוג בכפיית גט. מצאתי בו דבר שאני משתמש בו, היום הכנסתי למאסר שניים על יסוד המאמר הזה. בכלל לקראת סיום, אני בכדי לסיים דברים, אין לי ברירה אלא לגמור את הנושא באופן חריף וחד, אין לי זמן לשחק. ובכן, הרב הרצוג חידש את מה שאני קורא לו, את מושג הכפייה המידתית. המילה מידתית זו מילה שבית המשפט העליון מאוד אוהב להשתמש בה. אני, איך נאמר, אימצתי את המושג הזה, וכפייה במידה מסוימת. ואני אולי אקדים כמה מילים. כולנו יודעים שכאשר ניתן פסק דין לכפיית גט, הרי מבצעים את הכפייה לפי החוק במדינה באמצעות מאסר, לא מרשים לנו לעשות כפייה בשוטים כפי שההלכה המקורית מחייבת, ועל כן המאסר זה אמצעי האכיפה התקיף ביותר והיחיד. נכון, אפשר בתוך המאסר גם כן להכניס לצינוק ועוד דברים לא נעימים מן הסוג הזה, אבל זו הכפייה האפשרית. הבעיה מתעוררת כאשר פסק הדין אינו לכפייה אלא לחיוב בגט. כל מי שעוסק במטריה יודע שבפסק הדין לגירושין יכולות להיות דרגות שונות, מן הדרגה הגבוהה של כפייה עד הדרגה האמצעית של חיוב ועד הדרגה התחתונה שהיא מעין המלצה על הצדדים להתגרש או ממליצים וכולי. חלק גדול מפסקי הדין זו הדרגה האמצעית, חיוב לגט. היום למשל, במסגרת עירור שישבנו, היה לנו פסק דין שבו כתב בית הדין בתל אביב, אני כמובן לא אזכיר שום פרט מזהה, בית הדין קבע, הבעל סרבן גט, הבעל שוטה, הבעל מהמר, הבעל לא מפרנס את אשתו ואת ילדיו, ועוד ועוד כל מיני תוארי כבוד שהוכתר בו, על כן חייב לגרש, אבל כפייה לא. מה אם כן יעשו עם החיוב? אז יותר מדי לא. בית הדין אפילו לא רצה להטיל עליו צווי הגבלה שהחוק וגם ההלכה מאפשרים להטיל, מה שנקרא אצלנו הרחקות דרבינותם, שלא ייסו ויתנו איתו, ושלא רבינו תם אמנם מפליג במושגים של הימים ההם, שלא יצרפו אותו למניין, שלא יקברו אותו, שלא ימולו את בניו, הדברים האלה חסרי משמעות בימינו, אבל החוק נתן לנושאים האלה את הלבוש שלו, צווי הגבלה לגבי חשבון מוגבל בבנק, לגבי עיסוק במקצוע טעון רישוי, למשל עורך דין, גם שופט אגב באותה מידה, או רופא וכדומה. הדברים האלה הם דברים שיש מועילים במידה מסוימת, הם לא מועילים באותם אלו שאין להם חשבון בנק, ושהם עוסקים בנושאים שנאמר הדיבור לא יפה להם, והם לא זקוקים להרשאה ולא זקוקים לנושאים האלה. שם חיוב הגט נשאר בעצם אות מיתה, אין לה לא משמעות. זה היה תיק שהיה היום, אני הכנסתי את האדם הזה למאסר, ואיך עשיתי ומה עשיתי. אני אתחיל בדברים של הרב הרצוג. כאשר הוא עוסק בערעור על פסק דין שניתן בבית הדין בחיפה, אותו בית דין חייב את הבעל סרבן הגט בתשלום מזונות. מדובר בתשלום מזונות מן הסוג שהרב אמר דיבר עליו קודם לכן, מזונות של מעוכבת מחמתו, סכום מסוים. התשובה מופיעה בהיכל יצחק אבן העזר סימן קוף נונחת, וכך כותב הרב הרצוג, ואני קורא, ועוד יש לנו להתבונן שעל כורכך אין כל הטלת סכום כסף עונס גמור, ובחגון זה לא אמרינן דין פרוטה כדין מאה, כלומר לא כל עונש כספי מהווה עונס. עונש ואונס אומנם הם נחרזים יחד, אבל זה לא הולך תמיד יחד. הגע בעצמך, עשיר מופלג יטילו עליו סכום קטן, על הזה ייקרא אונס לגרש את אשתו. נאמר, נלך לאדם עשיר ונאמר לו, או תגרש את אשתך, ואם לא ניקח ממך נגיד 10,000 שקל, נגיד 100,000 שקל. אם הוא באמת רוצה את אשתו, מה זה 100,000 שקל תמורת אשתו? ואם באמת הוא מגרש אותה, סימן שהוא לא רוצה אותה. והוא חיפש לעצמו רק איזושהי המטלה או עקשנות, וכתוצאה מכך נמנע מלגרש. אני מדבר על נושא הכפייה המידתית, כפייה במידה. ועל החידוש של הרב הרצוג כאן אני קורא קטע מתוך תשובה שלו באבן העזר קוף נונחת, שכפייה מידתית אינה נחשבת לאונס. וממשיך הרב הרצוג, ואין זה גט מעושה אלא כשמטילים עליו דבר שאין בכוחו לסבול, כגון איסורי הגוף או סכום עצום שמהרס אותו, אבל לא סכום שאיננו פוגע בו במידה חמורה. אדרבה, הכל מתוך אותה תשובה, בזאת ייבחן. אם משום כך הוא מגרש, אין זה מגרש מתוך אונס. ואומנם קשה לקבוע בזה שיעורים, אבל בכל מקרה על בית הדין לקבוע את המידה והקצב. במילים פשוטות, לא כל אונס נחשב לעונש שמהווה כפייה בגט. האונס צריך להיות פרופורציוני לאדם הנאנס. לדוגמה, אם ניגש לאדם שאוהב את אשתו ורוצה בה, ונאמר לו, או תגרש אותה או ניתן לך שתי סתירות מצלצלות. מה יגיד אדם שאוהב את אשתו ורוצה בה? תן לי 4 סתירות ואני לא אגרש אותה. אם ניגש לאדם שאוהב את אשתו ורוצה בה ונאמר לו, או תגרש אותה או נכניס אותך למאסר של חודש או חודשיים. אם האדם רוצה באמת את אשתו יגיד, ויהיו בעיניו, איך נגיד, כימים אחדים באהבתו אותה, מה זה חודשיים? אני אשב חודשיים ולא אגרש אותה. במילים אחרות, אם אנחנו מקבלים את ההנחה הזאת, שאונס חייב להיות פרופורציוני לעונש, או שאונס חייב להיות פרופורציוני לנושא הנאנס, הרי כל אונס שהוא במידה אינו נחשב לעונש. זאת הגדרה מאוד פשוטה, מאוד בסיסית, מאוד הגיונית, והיא גם כך עובדת אצל בני אדם. נאמר, כשמדובר בדבר פעוט, כמו נגיד העת הזו, זו אמנם עת, נגיד, שערכה כ-30 שקל, אינני יודע כמה, תמורת סתירה, אני אתן את העת. לא שווה לי אונס על עת כזו. אבל כשמדובר בדבר הרבה יותר גדול, נאמר, יגשו לאדם ויאמרו, או תן לנו את ביתך במתנה, ואם לא, נקה אותך מכות כהנה וכהנה. כל עוד שלא מדובר בפיקוח נפש, אדם יהיה מוכן לסבול מכות, יהיה מוכן לסבול אונס כספי בכדי שלא לתת את ביתו. ביתו זו אשתו. אנחנו יודעים את הדבר הזה. באותה מידה, באותו נוסח, באותו עניין, אפשר לומר גם כן כך לגבי אישה. אגב, הרב הרצוג הולך שם בהמשך ומדבר מבחינת שולחן ערוך אבן העזר, מבחינת, כלומר, השאלה של גט מעושה, נגיד שאם מטילים עליו עונש ממון קצת יותר, זה בסדר, תודה רבה, יש לי טובים השניים מן האחד. בסדר, ובכן, מבחינת שולחן ערוך אבן העזר, אנחנו מסתדרים, זה לא נחשב לגט מעושה, אבל מבחינת חושן משפט, אם באמת לא ראוי להטיל על האדם הזה עונש ממון, על זה הוא מדבר שם, על עונש ממון, איך מבחינת חושן משפט גוזלים אותו? אומר הרב הרצוג, וזו שיטה שלו בכמה מקומות, הנושא הזה לא מפריע. מותר לנו לקנוס במעט ממון, בכוח אפקר בי דין אפקר, כשיש מצווה לתת גט, וכשיש לנו לחוש שמה תיצא האישה לתרבות רעה. אומר הרב הרצוג, שמה תאמר, אם כן מותר לנו גם ליסרו בשוטים? אומר לא, להקות אדם מישראל לא הותר אלא כשהשעה צריכה לתיקון הכלל, אבל לא מקרה שנוגע לפרט. אני חייב לומר שהלכתי כאן צעד נוסף, מעבר למה שהרב הרצוג אמר. לגבי ממון הוא אומר, אין לנו בעיה, אפקר בית דין אפקר, יכול בית דין לקחת ממון מן השני, כשמדובר פה בעניין של מצווה לתת גט, או לחוש שמה תצא האישה לתרבות רעה. לדעתי, מותר גם לאנוש אדם בעונש גוף. לא מדובר פה בשוטים, מדובר במאסר, כולנו מכירים את דברי הרב ישראלי זצ"ל, שמאסר לא נחשב לאונס במובנים ההלכתיים של כפייה לגט, משום שמאסר זה רק שלילת החירות. ואגב, שאל אותי בחור שנעצר בזמנו מסביב לסיפור של יגאל עמיר, הרי עצרו את כל החברים שלו. אחד מן החברים, בחור מאוד נחמד, ישב חודשיים במאסר, לא מצאו כלום אצלו, בסופו של דבר יצא, שאל אותי האם צריך לברך ברכת הגומל, הרי ארבעה מברכים ברכת הגומל, אחד מהם מי שיצא מבית האסורים. הבראיתי לו את הביאור ההלכה, שם במקום בריש יוטט, בשולחן ערוך אור החיים, כאשר מדובר בבית האסורים, שבו האדם לא נמצא בסכנת נפשות, אלא רק במצב של מאסר, עם כל הטרטורים, עם כל אי הנעימות שבזה, אין ברכת הגומל. כך מביא הביאור הלכה מדברי המגן אברהם, ובעצם בבתי הסוהר שלנו, שמפוקחים על ידי בתי המשפט וכולי, עם כל ההנחיות וכל ההגדרות, בעצם לא נמצא אדם בסכנת נפשות. הוא נמצא במיצר, הוא נמצא במצב לא נעים, הוא משולל את האפשרות התנועה החופשית ועוד ועוד, אבל הוא לא נמצא במצב שנפשו בסכנה. לכן לדעתי לא היה מקום, כך גם אמרתי לו, לברך ברכת הגומל. מאותה סיבה ומאותו טעם, לדעתי, מאסר מוגבל בזמן לפי שיעור עיני בית הדין, לא נחשב לאונס פרופורציוני, לעונש של גירושי אשתו. ולכן גם אדם שחויב בגט, נגיד אם נטיל עליו שנה מאסר, אולי שנה זה דבר שיכול לאלץ גם אדם שאוהב את אשתו לגרש אותה, לא יודע בדיוק. אבל אם נטיל עליו נגיד חודש או חודשיים מאסר, היום הטלנו על אותו סרבן גט 60 יום מאסר, זה לא נחמד בהחלט, אבל לא פרופורציוני לגבי העניין שנקרא לזה אונס. אני פורש בעוד 14 יום, זה כבר חברה יעשו את החשבון איך ומה. אני התחלתי בנושא הזה, אינני יודע מה יקרה באותם 60 יום, ביקשתי גם להביא אותו לבית הדין חודש לאחר מכן, לראות מה מצבו ומה קורה אצלו, אבל לדעתי גם מצב כזה הוא עדיין לא בגדר גט מעושה. ובכלל אמרתי כמה פעמים גם באיגרת לדיינים שכתבתי, אני פוחד יותר ממצב של לא גט, ממצב של גט מעושה. למה אם גט מעושה, תאמינו לי, אני יכול להסתדר הלכתית. בדרך כלל, גם מה שנקרא גט מעושה, זה קשר לפחות בדיעבד. בעוד שלא גט, כלומר אין גט, אז גם בדיעבד זה לא עוזר. לכן כשאמר לי אחד היום בדיון, זה יהיה גט מעושה, אמרתי לו, אני עושה גט מעושה. ככה זה. אני לא פוחד. כמובן גט מעושה בגדרים ההלכתיים, אני לא סתם שולף את זה מן השרבול, אבל בגדרים ההלכתיים הנראים לי לפי המושגים האלה, אכן אונס, אונס פרופורציוני לא נחשב לאונס, וניתן להפעיל את זה גם כלפי מצבים של חיוב בגט. ישבתי היום עם הרכב שזורנים איתי בכיוון הזה, שום בעיה לא הייתה. הייתי צריך להפך, למתן אותם. הם אמרו, מה, רק חודשיים? תן יותר, אתה הרי הולך, מה אתה עושה? להם, רבותיי, אני עושה את החודשיים, המשך יבוא והקדוש ברוך הוא יעזור, ושנזכה כולנו לבשורות טובות, ישועות ונחמות, ושהקדוש ברוך הוא ישבית חרב רעה, מן העולם ומן הארץ. צריך לזכור, אבי מורי זצ"ל שמע מהחפץ חיים זצ"ל, ערב עלייתו ארצה, אמר לו החפץ חיים, התורה אומרת על ישמעאל והוא יהיה פרא אדם. התורה נצחית והתורה מדברת בלשון עתיד. יהיה הכוונה, תמיד יהיה ישמעאל פרא אדם. ומה שלא יעשו, ומה שלא יחנכו אותו, הוא יישאר פרא אדם. והוא הוסיף עוד דבר, למרות שבעברית השם בא ואחריו התואר, נאמר אדם יפה, אדם רע, לא כמו שבשפות לעז אומרים את התואר לפני השם, פה התורה אמרה על ישמעאל פרא אדם, לומר ששם העצם זה פרא, ואילו אדם זה שם התואר. נזכה כולנו לבשורות טובות, ישועות ונחמות, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את אר עיסא ואת אר ישמעאל, והייתה להשם המלוכה. תודה רבה.